אנחנו בתענית דף ג' עמוד ב', אני מזכיר את הנציב שדיברנו עליו בשבת, שהדגש של אתה גיבור זה שבחים שאנחנו רואים בנגלה. והנציב אמר שיש חילוק בין שבחים בנגלה לשבחים בנסתר. כל שבח שהוא בנגלה צריך להיות שבח שניכר לעין. שבח שאני אומר בנסתר זה שבח שאני, גם אם אני בסברה מבין שהוא כך. זה למה שהנציב הסביר שאנחנו אומרים ברוך אתה השם הטוב והמיטיב, ועל בשורה רעה האדם אומר ברוך אתה דיין האמת, כי זה מה שנגלה. איי, כל דוד רחמנה לתו אביד זה בנסתר. כל דוד, אני מדבר בקוף שלישי, כל שהוא זה לתו אביד. אבל בנגלה ברוך אתה זה צריך להיות מה שאני רואה בעין. וכאן הברכה אתה גיבור, זה ברכה בנגלה. האדם צריך לראות, זה למה שבברכה הזו חזל התקינו לנו לומר, הקל הגדול, הגיבור והנורא, אחרי שדניאל וירמיהו אמרו, אנחנו לא יכולים לומר את זה בנגלה, גיבור ונורא, הרי בבליים מקרקרים בחלו, עמוש רואים בגלות, כי בנגלה אני לא רואה את זה, אני יכול לומר את זה באתה. באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, לא, תראו את זה בנגלה, תראו את הגבורה והנוראות, בלי קשר למקדש או לארץ ישראל. עם ישראל צריך להיות עם שרואה את גדלות השם גם במצב של חורבן. וזה מה שמתקינו לנו. מכוח זה הגענו לדיון שבעצם הקל הגדול, הגיבור והנורא, מופיע לנו כבר בברכות קריאת שמה, בתקנה של אנשי כנסת הגדולה. ואז העלינו את הרעיון שבעצם חלק גדול מה-18 כבר מופיע בברכות קריאת שמה. וזה השארנו תלוי בעצם. אני חוזר לסוגיה, ברכת גבורות, אמרנו... מה?
יש מאמר שראיתי במקור ראשון, שדבר על רבי עקיבא, שרבי עקיבא תמיד היה יכול לראות גם בנגלה את מה שכולם חשבו, דוגמה, שועל יוצא מבית קודש קודשים, אז הוא רואה את התשועה, כן, יבוא זה, הרב חולה, שמאכל בחייו, לא, הנה אני רואה שהוא כן חולה, אז בטח יש לו שכר לעולם הבא. ישבו ולמדו שם כל הלילה, כן, יש לנו עוד עלות השחר, אל תדאגו, זה בסדר. צורקים מסרקות של ברזל, הוא אומר, סוף סוף הגיע לידי.
יפה.
רבי עקיבא, אגב, הוא תלמידה באמת, הוא בגלל שהם לא נהגו כבוד זה בזה. רבי עקיבא עמד במסרקות של ברזל בגלל שהוא לא נהג כבוד גם, ברבי אליעזר. כמו אני עליך שאם תמות מיטה טבעית.
אני שומע, אני שומע.
צריך להיות את זה, כי אני ראיתי...
זה הגמרא אומרת לנו, אני לא אומר את זה.
אני ראיתי פירוש לזה של איזשהו רב, שהוא עלה מג'רבה, והיה באחד מושבים בדרום, שהוא הסביר את זה ממש לחלוטין.
בגלל שהם לא נהגו כבוד.
נתחיל בתנא, כ-15 שורות מלמטה, האבים והרוחות שניות למטר. האבים ורוחות מועילים לתבואה באופן משני למטר. היכי דמי אמרו לה, ואיתם רב יהודה, דבטר מיטרה. אבים ורוחות אחרי הגשם הם מועילים למטר. למי מרדם על יוטאי, באמת האבים ורוחות טובים ואקטיב, ייתן השם את ארצך אבק ואפר, ואמרו לו, ואיתם רב יהודה, זיקה דבטר מיטרה, שהרוח שאחרי הגשם היא זו שגורמת לריקבון בתבואה, לא קשה, עד התניחה, עד התרזיה, תלוי אם הגשם יורד בחוזקה, אז באמת זה מעלה את האבק עם הרוח, בא אחרי גשם חזק, אז היא מזיקה. אבל אם הרוח בא אחרי גשם דק, אז היא מועילה. עד מעלה אבק, עד לא מעלה אבק. ואמר ויהודה, זיקה דבטר מיטרה כמיטרה. אם אחרי הגשם יש לנו...
מרד, לא?
זיקה זה... זוכר אם זה...
רוח אחרי גשם.
רוח?
שרוח מעלה אבק אחרי גשמים ונדבק בתבואה, אתה צריך.
איבה דבטר מיטרה, עננים שאחרי הגשם... כמיטרה. זה כמו הגשם. שימשה דבטר מיטרה, אם יש שמש אחרי הגשם, כתרי מיטרי, זה מועיל כפליים הגשם. למותי מאי, למותי גילי דליליה, היו לנו פה שני שיטות, או שגילי דליליה זה מצב שהירח מאיר בין העננים, או שיש ברק בלילה, ושימשה דבי ניקרחי, והשמש שכל זמן נגלה ומתכסה. אמר רב המעלי תילגה לטורי כ-5 מיטרי, השלג מועיל להרים כ-5 פעמים גשם. אני התלבטתי השנה איך אנחנו מסתכלים על השלג שלנו, הרבנות הרי אמרה שאנחנו עדיין שנת בצורת. באמת מה כתוב פה? שהשלג מועיל להרים. מה עם שאר המקומות? אתה אומר שלא מועיל.
כי בהרים יש, אם יורד גשם, אז יש סחף, יש סחיפה.
כן.
הגשם יורד ונעלם. אבל כשזה שלג, מספג לאט לאט גם בקרקע וגם בסלע.
יפה, אז למה זה לא עושה את אותו אפקט לשדה?
כי בשדה צריך כמות. יש לעומק אדמה והיא שואבת את המים לעומק.
הבנתי. טוב.
המים פחות
זורמים
לכל הכיוונים.
אני לא חושב שהשלג עושה פחות אפקט לשדה. רק את האפקט שהשלג עושה לשדה, אז גם הגשם עושה לשדה.
זה אני שומע. זה אני שומע.
זה מה שהגמרא אומרת פה.
אני מסכים איתך. אני לא הייתי אומר כמו יוסי, זה מה שהייתי סקרן לראות מה החקלאי אומר. אני מסכים, אני בסברה הייתי אומר כמוך.
למה? יוסי טוען שזה לא טוב לשדה למטה?
מה?
זה לא יותר טוב מגשם.
לא, עוד פעם, עד לאט.
זה מה שאני אומר, הוא
לא אומר. לא שזה לא יותר טוב. אם יורד לי עכשיו 5 ליטר בשלג על ההר, אז 5 ליטר נספק בהר. אם זה יורד כגשם, אולי ליטר נספק.
לא, זה אני מסכים, עכשיו על השדה.
לגבי שדה, סך הכל כמה נקלט בקרקע זה הכי חשוב. ככל שירד יותר גשם, כמות משקעים, כן, אז
לא משנה
אם זה שלג או
שזה... זה בדיוק מה שאמרתי. זה בדיוק מה שאמרתי.
זה שלג
יורד
יותר.
אבל אם
לא קרה
10 ליטר גשם, אז נקרא לך 7 ליטר.
רגע.
בסדר.
זה לא נכון לכל הזמן. בהתחלת הגשם, בהתחלת העונה, האדמה הוא מאוד קשה. אז גם הגשם לא נכנס.
לא, בדיוק.
אז שלג בהתחלה הוא נכנס לאט ויותר יעיל.
אני לא
אומר
עוד פעם, אנחנו מדברים על
סחף עילי, סח... כן, כולנו מסכימים וכולנו
מסכימים.
זה פשוט מדהים, כולם מתווכחים על... וכולם מסכימים.
לא, השאלה... יש גם שאלה אחרת בשלג. שלג הוא מקפיא. אז אם יש לך זרעים שכבר נבטו, אז זה יכול להרוג אותם.
זה יכול להיות, לכן אתה לא כל כך רוצה את זה בשדה.
הם יודעים להתמודד.
טוב, חזרה לענייננו. מה לי?
אנחנו נטוס לאירופה ונבדוק את זה.
מה לי תילגה לטוי כחמישה מטרי להר, השלג מועיל להרים כ5 מטר לארץ, שנאמר, כי לשלג יאמר הוא ארץ, השלג אומרים אליו, כשהוא מופיע לארץ, הוא שווה גשם מטר וגשם מטרות, זה עוד 2, וזו, זה יוצא 5, ואמרה ותילגה לטורי, שלג הוא מה שמועיל להרים, מתררה זה לאילני, הגשם החזק הוא מה שמועיל לאילנות, מתרניחה מטר שהוא הדין, הוא לפרי, הוא מועיל לפירות, ורפילה הגשמים הדקים
דקים. זו הוכחה נגדנו, כי אנחנו כן רואים שהגשם הוא מועיל יותר לשם, וזה מועיל יותר לפה. זה לא בדיוק מה שאמרנו.
אפילו לפרצידה דתיותי קלה מהניה לי, אפילו לזרע שנמצא מתחת הגוש אפר, אנחנו בראש ד' עמוד א', זה מועילה. מהי אורפילה? הגמרא שואלת, למה הגשם הדק נקרא אורפילה? זה קיצור של 2 מילים, אורו פילה. זה מעורר, רש"י מביא פה 2 פשטים. או שהוא אומר אורו, הוא מעורר את הפילה, את הדברים הדקים, את הגרעינים הדקים, או אורו פילה שהוא סותם את הסדקים של הארץ. ואז כששאלתם אותי מי אמר שפילה זה סדקים, אז פתחנו את הגמרא על רשב"י, כשהוא יצא מהמערש, היו לו פילה, היו לו סדקים באור. ואמרה, והייצור במרה בנן, דמי לפרוצידה דתותי קלה. תלמיד חריף הוא כמו הגרעין הזה שמתחת לגוש אפר. תכוון דנבט נבט. ברגע שהצמח מצליח לבקוע את הגוש אפר, אז הוא ממשיך לגדול, אז אי אפשר לעצור אותו. אותו דבר, עצור במרבנן, ברגע שהוא נובט, נובט. ברגע שהוא פורץ, מתחיל לצאת שם, ממשיך. ואמר רבה, הייצור במרבנן דרתך, אם אתה רואה תלמיד חריף שכועס, אורייתא הוא דקמרתך לי. זה התורה שלו, שהיא גורמת לו לרתוח, שמאחר ויש לו רוחב לב, אז הוא יותר נותן את ליבו לדברים מאנשים אחרים. אנשים אחרים רואים דבר, הם חושבים מה בכך. והוא מתוך תורתו, הוא לוקח את זה יותר ברצינות, והוא מרתיח שנאמר, הלוחות דברי כאש נאום השם. ואמר רבה שכל תמיד חכם שאינו קשה כברזל אינו תמיד חכם. לתמיד חכם יש תפקיד שהוא גם יהיה קפדן וקשה ולא יהיה וטרן. שנאמר, אוכל פטיש יפוש סלע. אמר לרבי אבל רבה שאתון מנין לנן, מאחה מנין לדכתיב ארצה של אבני הברזל. עתיק אבני על הבוני הברזל. הבונים, התלמידי חכמים שצריכים לבנות, הם לא יכולים להיות וטרנים, הם צריכים לעמוד על שלהם.
זה לא עניין של מידות, אנחנו רואים שני תלמידי חכמים, אחד כועס על משהו והשני לא.
אני יכול לומר לך שכשנכנסתי לרבנות, אחד מה... אני התייעצתי עם המון רבנים, ואחד מהמסרים שכל זמן חזרו על עצמם, זה אל תוותר. אני לא יודע למה. לא יודע, כנראה שיש איזשהו מסר שכדי להיות אפקטיבי, אתה כן צריך להיות לך את זה. עוד לא למדתי את זה.
מה צריך להיות?
לא יודע. אני מסכים איתך. כל חיי למדתי להיות עדין ונחמד ווותרן. ואני אומר לך ש...
אז אולי לכם.
הרבנים הוותיקים אמרו לי שוב ושוב, אל תוותר. לא יודע. כנראה שאם אתה רוצה להשיג הישגים, יש בחינה שאתה כן צריך להיות לעמוד על שחת.
אבל פה זה לא ככה. פה זה כאילו משהו טבעי לו.
התורה אמורה להיות לעורר את זה אצלו.
אתה חבר את זה ששמות הבטחון צריך להיות.
צריך להיות פה כתוב קפדן, כתוב שהוא צריך להיות קשה, זה מה שכתוב פה. אז עוד רגע אנחנו נראה אולי הגדרה יותר טובה. אמר רבינה, אפילו אחי מבעל לנין של המלך נשא בניחותה. רבינה אומר, למרות הכל, בן אדם צריך לדאוג שהוא מלמד את עצמו והוא מביע את עצמו, יהיה בזה פן של נחת, שנאמר, ועשה כעס מליבך. זה לא מספיק שאתה אומר, התורה מרתיחה אותי, אני לא יכולה לוותר. לא, צריך ללמד את עצמו לעשות את הדברים בנחת. עכשיו, מה התשובה לכל השאלות האלה? כתוב, ביגר טוב שירייגון, נקרא את הסוף, שבהתחלה הגאונים היו גם כן המנהיגי העם. כשהגאונים ראו שהשררה עברה למי שהיה לו כסף, אז הם אמרו בסדר, אז אנשי כסף הם אלה שמובילים את העם. אנחנו יש לנו תפקיד להוביל את הרוח. אם אנחנו לא מובילים מכוח כלכלי, ואם אנחנו לא מובילים מכוח ממשלתי, אנחנו מובילים מכוח התורה בלי הכוח הכלכלי והממשלתי, אז אנחנו צריכים ללמד את עצמנו ענווה. ורב שירייגון כותב שהיה היפוך באותו תקופה. כשהגאונים ראו שהשלטון הממשלתי עובר למי שיש לו קשרים פוליטיים, היהודי שיש לו את הקשרים הפוליטיים, הוא יוביל את העם מבחינה ממשלתית, ממונית, מדינית, אז הם אמרו בסדר. והוא
לא
יספור את הגאונים. אז הגאונים אמרו בסדר. אז התפקיד שלנו הוא רק בבית מדרש, להוביל טעם בתורה. אם התפקיד שלנו הוא רק בתורה, אז בתורה צריך רק ענווה. ואז הם אמרו, הדגש של המידות בבית מדרש זה ענווה. זאת אומרת, הם הבינו או לימדו אותנו שהדגש של המידות האלה, להיות קפדן, להיות קשה כברזל, לתפוס את העם קצר, זה כשאתה מנהיג מדיני גם כן. ברגע שהפן הזה של ההנהגה נופלת, אתה כבר לא המנהיג המדיני, אתה רק המנהיג הרוחני, ברוח צריך ענווה. בתורה צריך ענווה. עכשיו אני חוזר לרבנים שאמרו לי מה שאמרו, אז יכול להיות שזה חוזר לאבני נזר, שבהנהגת בית הכנסת יש הרבה פוליטיקה. תרצה או לא תרצה. אבני נזר אומר, כששאלו אותו מי צריך להיות רב אחרי, היה רב שנפטר והיה לו בן וחתן. והציבור רצה אחד והרב ישיר צבא שאחר יהיה. הרב אחריו. אז אבני נזר אומר, עיקר תפקידו של הרב זה להשכין שלום בבית כנסת. זה תפקיד מספר א', כל התפקידים האחרים הם מספר ב', זאת אומרת, כדי לדעת להנהיג פוליטיקה, אתה צריך קודם כל להשכין שלום, זה תפקיד א' שלך. לשמור שלום בין הגורמים, שאחד לא יאכל את השני חי, אחר כך אתה יכול להוביל הלאה. אבל קודם כל זה. זה יכול להיות שזה הכוונה, שעדיין לא נמלטנו מזה. אני לא יודע.
איפה הכוונה הזה?
אני אומר, למה שמעתי מהרבה רבנים ותיקים, שחלק מהתפקיד חייב להיות גם כן עם... אני לא אצטט את המילים, אבל מעין מה שכתוב פה בגמרא. הגמרא אמרה ברזל. תמיד רחם? צריך להיות כברזל.
קפדנים וקשים כברזל.
קפדנים וקשים כברזל.
אני רוצה להגיד לרב שהספקתי לעבור הרבה רבנים במחיי, ומי שהשאיר עליי הכי רושם והכי שמעתי בקולו, הוא הכי, זה שהיה הכי שקט והכי ענב, וזה שלא אמר, זהו, אני לא שם את הפטיש על ה... אמר, זהו, ככה אני פסקתי. אני חושב שזה לא רק אני, אני חושב שזה משהו ציבורי.
אני שומע, אני אספר לך סיפור שקרה היום. בסדר? הכל אנונימי, כי אני אפילו לא יודע במי מדובר. בסדר? היא הגיעה לפה בן אדם, ושאל כזו שאלה. הוא אומר, בן אדם שמאורס, הולך להתחתן עוד חודשיים, שלוש, רוצה לדעת אם יש איסור נידה עם ארוסתו. אז הוא לא הציג את השאלה ככה, אני מצמטט את השאלה. זאת אומרת, הוא הציג את זה בצורה קצת יותר מסובלת, אבל זו הייתה השאלה. אז אמרתי, כן, איסור דאורייתא, אין פה הרבה מה לדבר. אז הוא התחיל לגחך. לא, התחיל לגחך. הוא אמר, האחד ששאל אותו, הוא כבר נשוי עם ילדים, הוא לא שאל בשביל עצמו. הוא אמר, האחד ששאל אותו, חשב שמותר, כי הוא בחברה איפה שאנשים לא מקפידים, זאת אומרת, אז החברים שלו אמרו לו, אל תדאג, זה לא כל כך רציני, כולם עושים את זה. אז הוא שאל אותי, מה אומרים לבן אדם במצב כזה? אז אמרתי לו, תראה, תלוי איפה הבן אדם מבחינה דתית. זאת אומרת, אם זה אדם שהוא בעצם כל חייו חי לא דתי, ועכשיו לאט לאט הוא מתקרב, זה סגנון תשובה אחת. אם זה בן אדם שכל חייו חי דתי, ופתאום מגיע לו הווה מינה כזו, זאת תשובה שנייה. עמד אדם לידינו, והוא אמר, תראה, אליי הגיעה השאלה הזו הרבה, מאנשים שבאמת היו חתנים עם הספק הזו, עם הספק הזה, ואני אמרתי להם, אסור, אין פה ספק, מי שעושה את זה יקבל קרת, ובזה גמרנו. והוא אמר לי, אני בטוח שהם לא עברו את האיסור. אמרתי לו, איך אתה בטוח? הוא אמר, כי מכוח זה שהם באו ושאלו את השאלה, והמשיכו לדבר איתי, אני די הבנתי, איפה הם בחיים? אתה רואה שהם הרגישו נוח איתי לשאול? אז אני אומר לך, תראה, אני בא בצורה עדינה, והוא בא וחותך, והוא אומר לי, תדע שזה עובד. אם אתה אומר לבן אדם, תדע.
יכול להיות שבמצב כזה, גם אני הייתי סביר להניח שאם הייתי מזיבה, גם הייתי אומר את זה. אבל לא, 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 זה משהו קיצוני מאוד. אבל אני אומר, בהנהגה הכללית של מי שבאמת רוצה שישמעו בקולו, זה רק...
תדע אחי נועם, אני שומע. אני לא יודע, כי אפילו הלל, ביום שהוא נהיה נשיא, אתה רואה שהלל הנפתן, כמנת הנדרשה, שהוא עבר את הגבול, אבל איך הוא הגיע לזה?
הוא חטף על זה.
אבל איך הוא הגיע לזה? זאת אומרת, באיזשהו מקום הרגיש שחלק מהתפקיד זה לא להיות כל כך וטרן, איך הוא הגיע לזה? אני אומר, איך הלל הגיע? הוא הרגיש, אם אני בתפקיד הזה, אז יש לי תפקיד, לומר משהו. אני לא יודע, אני אומר לך, זו סוגיה שלי בעצמי, לא ברור לי. טוב.
תקרא את כולו, אחר שתקרא את כולו, תגיד
לי, מבנת ומה? טוב, טוב. אני אומר...
יוסי, אה?
בשיעורי בית,
יוסי.
זה לא שיעורי בית. ואז מבחן אצל יוסי.
חזרה לגמרא שלנו. אז הגמרא אומרת לנו, יש תפקיד כזה, ומאיגרת רב שיראי כהן, אנחנו רואים שהגאונים הבינו שזה דווקא בגלל ההנהגה המדינית. זה המשמעות שאנחנו מקבלים מאיגרת רב שיראי כהן. אמר שמו
בנחמן... אחרון הגאונים?
כן, הוא והבן שלו, רב היגיוני, האחרון היגיוני, כן. אמר רב שמואל בן נחמן, אמר רב יונתן, שלושה שאלו שלו כהוגן, לשניים ישיבו כהוגן, לאחד ישיבו שלו כהוגן, ואילו אל, אליעזר עבד אברהם, שאול בן קיש, ויפתח הגלעדי. אליעזר עבד אברהם דכתיב, והיה נראה שאומר לאה תינה קדך, דרך אגב, לא כתוב שם שזה היה אליעזר, יכול אפילו חיגרת אפילו סומה, ישיבו כהוגן, נזדמנה לו רבקה. שאול בן קיש, עכשיו פה היה פה דיון בין רשי לתוספות, איך היה יכול להיות חיגרת סומה, אז רשי אמר יכול שהוא לא יבין בה. תוספות פה אתם צריכים? תוספות פה אמר יכול אפילו חיגר תשומה. כן?
נו, באמת. אני, זה לא ברור לי פה משהו קטן, כן? מספרים על הרופאים הסינים שאת המרפאות שלהם מסמים בקומה שנייה או שלישית. כן? והחולה צריך להגיע מלעלות ממעלה, מלעלות עד למעלה, ואז לבדק אצל הרופא. אז מישהו שפעם את הרופא, תגיד לי. איך אתה עושה דבר כזה? באים אליך חולים. אז הוא אומר לו, תשמע, אני צריך לעשות לו מבחן מאמץ, לשמוע את הנשימה שלו אחרי מבחן מאמץ. המדרגות האלה זה מבחן מאמץ שלו. ואז אני יכול לשמוע, טוב, את הדופק ואת הכל, ואז אני יכול להבין מה מצבו הרפואי. אז אותו דבר גם פה, הוא יושב שם בשדה, אי שם רחוק מהבתים. אם היא הצליחה להגיע עד פה, סביר להניח שהיא לא חיגרת לסומה.
אז תוספות בן, שיהיה לה רגל עץ.
או רגל עץ או עיניים יפות שהיא לא רואה.
כן.
ומה אכפת לי שיהיה לרגל עץ?
שהוא לא יזהה את זה.
אם היא מתפקדת כרגיל, אז מה אכפת
לי ש... הוא לא... נראה לי שאם הוא היה חוזר עם חיגרת לבית, הוא היה מקבל איזה שתי סתירות מהאדונות.
זה מה שדייקנו פה. שזה לא רק זה. זה בדיוק מה שדייקנו פה. אמרנו, לא נעים לומר. אבל בעצם מה יוצא מפה? אנחנו היינו אומרים כמוך. זה בדיוק הדיוק שלמדנו את סוגיה. אמרנו, אנחנו היינו אומרים, אם היא מתפקדת, היא שואבת מים, היא מטפלת בצון, מה הבעיה? הבן אדם הוא בן אדם טוב, אז מה? תשובה, אתה רואה מפה או לא? אתה רואה מפה?
יש עניין שיש לימוד פיזית.
אז זה בדיוק מה שאתה רואה. לא נעים, זה מה שאתה רואה.
רגע, יש
הפריה
פה? זאת אומרת שהסומה זה פחות בדרגה?
בוא נאמר, זה לאו דווקא פחות בדרגה, אבל אם אתה צריך לבחור לאדון האומה, לבן מלך, אישה, ושלחו והאמינו בך, אז...
אז אני אומר, תקשיב טוב טוב. אם הוא היה מלך, אם אברהם אבינו היה מלך, והיה מביא מישהו לבן שלו, אז הוא מלך עכשיו, מלך אנגלי. אז זה היה מלא אותו על האש, הוא היה תולה אותו.
מי היה דוד המלך? הוא בא מזה? לא. יש בעיות איפה שהוא בא.
כל המגזרים.
כן?
אוקיי. אז כל מנהיג שהיה לנו.
בסדר. אבל אתה לא לוקח ישירות אליו, סליחה.
אנחנו אומרים שסומה זה פחות...
הנה, אנחנו אומרים את זה פורש, כן. זה פחות בעיה. למה זה בעיה?
בגלל שזה לא ככה.
לא הבנתי.
מה, היה,
הרב אליעזר
בעצמו,
או
היה
סומה,
נכון?
זה
כינו
אותו? אז מה?
אני לא מצליח להבין. הוא
היה
פחות אב של...
כן, אתה יודע מה? הוא נחשב מת בזמן הזה. כשהוא היה סומה, ולכן הקדוש ברוך הוא קרא את שמו עליו.
מה זה מת? הוא נתן ברכות כשהוא היה סומה.
או, ראית מה קרה? הוא התבלבל.
אם הוא היה מת, אז הברכות
לא יתקיים. הוא התבלבל, לא.
הוא לא התבלבל, הוא היה...
תראה, רש"י מפורש אומר שהוא היה מת. כאילו מבחינה זה.
אם הוא ימד, אז זה
ברכות. אני רק רוצה לומר שאתה הערת את תשומת ליבי למשהו שאני באמת לא שמתי לב. איפה כתוב פסחים בעברים? איפה כתוב פסחים בעברים? פסחים בעברים לא הבאו הנה?
אצל דוד.
אצל דוד, יפה מאוד. מה אומרים לו חז"ל? מי זה פסחים בעברים? יעקב ויצחק. ואני סתם אומר שמאחר וזה אגדת פה, אז באמת צריך עיון. כי ההערה שלך היא נכונה, הרי סומה ופיסח הם שני המומים שהיו באבות באמת. ואם הגמרא בחרה את שניהם, אז יש פה משהו טמון, אני לא יודע מה התשובה. אני אף פעם לא שמתי לב לזה, אני אומר, סומה ופיסח זה בכל זאת יצחק ויעקב. צריך עיון, יש פה איזשהו משהו מעבר ל...
זה לא היה בכל החיים, זה היה בכל
סרט. מסכים, ובכל זאת אתה רואה שהם היו נקראים הפסחים העברים.
בפירוש
שבת.
אבל בכל זאת יצחק נקרא מת כשהוא היה זה.
בסדר, לא חולק עליך. אני אומר בפשט, זה מלמד אותנו כך. אתם רוצים הרחבה? אפשר להבין את זה על פי המאירי בסנהדרין. המאירי בסנהדרין אומר, למה בעלי מומים פסולים להעיד? הוא אומר, טבע האדם שכשיש בו מום, גם שהוא יתגבר ויעשה הכל, כל חייו הוא חי עם תחושה, למה אני שונה מהחברה? למה לאנשים אחרים יש יותר טוב ממני? וככל שהוא ינסה, הוא לא יכול לעקור מתוכו את התחושה הזו של קנאה בחברה, וקשה לו שיהיה בו את מידת החסד שיהיה באחרים. ובאופן טבעי יהיה בו מידת אכזריות שאין באחרים. ככה מירי כותב.
ולמה כהן?
מחילה, אני נכנסתי.
בסדר, אני חייתי עם השאלה הזו 20 שנה לפני שהתחלתי להירגע איתה. אני מסכים איתך, בוא נתקדם. עוד 20 שנה, אני מקווה.
זה שאנחנו בדור הזה שלא יפה לדבר ככה, לא אומר שאנחנו צדקים. אני לא יודע מה הילדים שלנו חשבו על מה שאנחנו חושבים היום, זה לא משנה.
טוב, בני שאול בן קיש תכתיב האיש אשר כן ישן אומר חושר גדול, פתאו יתן לא יכול אפילו עבד אפילו מרזם. ממזר, ישבו קוראים, נזדמן לו דוד, שזה מאוד מעניין, כי זה טוב. יפתח הגלעדי דכתיב היה יוצא שיצא מדתי ביתי וגומר יכול אפילו דבר תמה ישיבו שלא קוגן נסתמנה לו ביתו ואין גם לא נביא לישראל הצוין מגלעדי מופיין שם הכתיב שלא צוויתי ולא דגעת ולא אתה ליביה שלא צוויתי זה בנו של משה המלך מואב שנאמר ויקח בנה בכל שם לא כתוכתה ולעולה ולא דיברתי זה יפתח ולא אתה ליבי זה יצחק בן אברהם הקדוש ברוך הוא לא מעוניין בכוונות אדם. אמר רבי ברכיה, אף כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן, והקדוש ברוך הוא שיבה כהוגן, שנאמר, בני דעה נרדפה לדעת את השם כשחר נכון מוצאו ויבוך גשם לנו. אמר לה, הקדוש ברוך הוא, ביתי את שואל דבר שפעמים מתבקש, פעמים לא מתבקש. אתם רוצים שאני אהיה אליכם כמו גשם? זה לא תמיד טוב גשם, אבל אני אהיה לך דבר מתבקש לעולם. שנאמר, אהיה, אני לא יודע אם המילה הזו פה בכוונה, חתל לישראל. ועוד שאלה שלא קוגן אמרה לפניו, ריבונו שלם סימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך, אמר לה הקדוש ברוך הוא, ביתי, את שואל דבר שפעמים נראה או פעמים אינו נראה, אבל אני אעשה לך דבר שנראה לעולם, שנאמר, הן על כפיים חכותיך.
אבל זה לא נראה לעולם.
המקובלים...
לא כל כך נראה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו.
למה?
זה לא כל כך נראה.
נראה לא, לא נראה לנו.
לא, אנחנו
נראה לא.
הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה יש לו ביד.
מה אמרנו סימני כך אותם על ליבך? אין על כפיים חכותיך, הפשט הוא שחומותייך נגדי תמיד, זה המשך הפסוק. אני תמיד חושב עלייך, וזה מה שחז"ל אומרים, שכל מה שקורה בעולם בעצם זה חלק מהתכנון של עם ישראל. זאת אומרת, זה לא שיש צורכי עם ישראל וצורכי העולם.
כנגד ליבו רש"י גם מסביר פה, רש"י מסביר שכשהוא לבוש לא רואים את זה, הוא לא מסביר את זה בתוך הלב ממש. זה לא הקדוש ברוך הוא, זה בני אדם, האדם מבחור.
זה המשל וזה הנמשל. ביקשנו, סימני, קח אותם על ליבך. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תבקשו שאתם תהיו אצלי כמו משהו שהוא מצד אחד קרוב אלא מצד שני מכוסה, אלא אתם תהיו אצלי משהו שהוא כל הזמן גלוי.
אני לא בטוח שזה הכוונה. אני חושב שאולי אנחנו נראה את זה, לא להפך.
אבל זה עם ישראל שאל מהקדוש ברוך הוא שלא קוראים.
שאני רוצה לראות כל הזמן את ה... שאני קרוב אליך.
מי שומע? מי שומע?
והוא לא קיבל את זה. כתוב פה שקיבל. אם זה משהו שהוא אלא זה, אני לא חושב שעם ישראל רואה כל הזמן שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא.
טוב. שימו לב שרש"י מביא פשט קבלי. על כפיים על השמיים. כן? צורת אדם שהוא בכיסא. וכן ניסה לבבינו אל כפיים. הכוונה היא שמיים. שהם צורת אדם. מה הכוונה צורת אדם? שאלה טובה. רש"י פה מביא קבלה. רק תדעו, זו קבלה גלויה ברש"י. חזרה לענייננו. אין שואלין את הגשמים, אלא סמוך לגשמים, סברו, הבני הישיבה חשבו מה פשט, שאלה והזכר אחד המתלה. לא הבנו מה פשט בזה. מן תנה, ואז מי היה תנה שאמר שסמוך לימות הגשמים מזכירים? אבל לא קודם. אמר רב, הרב ישוע ידע, אמר משעת הנחתו מסוף סוכות, אמר לאביי, אפילו יותר מרבי אליעזר, שאלה לחוד והזכרה לחוד. זה לא נכון לומר ששאלה והזכרה זו אותו דבר. ואיכא דאמרי, לאם הרב ישוע ידע, אמר משעת הנחתו, אמר רב, אפילו יותר מרבי אליעזר, שאלה לחוד והזכרה לחוד. אותה מסקנה, השאלה היא רק מי אמר מה. רב יהודה אומר, עובר לפני התיבה ביום טוב האחרון, אחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר, ורמינו הוא... לכאורה יש לנו סתירה, עד מתי שואלים את הגשמים, רבי יהודה אומר עד שיעבור הפסח, רמר אומר עד שיעבור ניסן, אמר רב חיסדא, לא קשה, כאן לשאול, כאן להזכיר, שאתם גם מה זאת אומרת, מי שאל שאיל ואזיל להזכיר, אומרת הגמרא, ביום טוב ראשון פסיק, אתה ממשיך לשאול, אבל אתה מסיק להזכיר מיום טוב ראשון, אתה... אמרו לה, הד רב חיסדא, קשה כחומצה שניים חשן עיניים, מה אמר לנו רב חיסדא? אנחנו אמרנו, רב חיסדא אומר לי, לשאול, אתה שואל עד שיעבור הפסח, אבל העובר לפני התיבה ביום טוב הראשון, הוא מפסיק להזכיר. זה לא מסתדר. אז רב חיסדא אומר, נכון, נכון, להזכיר אתה מפסיק ביום טוב ראשון של סוכות, לשאול אתה ממשיך עד סוף סוכות. מה ההיגיון מזה? ומה במקום שאינו שואל מזכיר, הרי בהתחלה אתה מזכיר עוד לפני השאלה. במקום ששואל אינו דין שיהיה מזכיר, זה לא כל שכן שאם אתה כבר שואל, אז אתה ודאי צריך להזכיר. אהבה מינה פה היא חשובה. נפקא מינה לנו בפסח, ירד קצת גשם. רואים שלגמרא יצא שגשם בפסח זה לא סוף העולם. באמת, מה כתוב במשנה? אם יצא ניסן וירדו גשמים סימן כללה. אז בסדר.
זה ניסן של תקופה.
אוקיי. לא שומע? לחן, כן. אלא אמרו לה, תרי תנאי לי ודרבי יהודה, אז מחלוקת תנאים. שימו לב שזה הפשט הדחוק. אנחנו לא אוהבים לומר שיש מחלוק קטנאים מה תנא מסוים אמר. אם אין ברירה, זה מה שנאמר. רבי יוסף אמר...
למה אנחנו לא אוהבים לומר את זה?
כי זה קשה לומר שהיה מחלוקת, אז אתה עושה בעצם בעיה במסורת. מה רבי יהודה אמר?
אנחנו יודעים שיש לנו בעיה במסורת. כל הזמן נתקלים בזה...
רוב לא.
לבוא ולהחליף...
הרוב זה לא ככה. הרוב זה מסורת מסודרת. פה ושם יש לך נקודות.
אפילו משניות שלומדים פה, ופתאום רבי אליעזר שולח לבבל, אומר לא, בכלל המשנה הפוכה, רבי אומר ככה.
זה היוצא מן הכלל. על רוב המסורת אין לך מחלוקת. כל פעם שיש לך, זה חורבן, זה עצור.
אני מסכים, אני רק שואל למה זה דחוק.
אני אומר, אם יש לי ברירה אחרת, אני מעדיף את הברירה האחרת. אם אין לי ברירה, אני אומר, מה, תראי תנאי, בסדר, אבל אם יש לי...
אז אני בורח? זאת אומרת, הרי יש פה עובדה.
יש לי שני ציטוטים, והשאלה היא איך להבין אותם. אני לא אמהר לומר שיש מחלוק קטנאים מה רבי יהודה אמר. זה לא התשובה, זה לא הברירת מחדל שלו. זאת אומרת, הרבה פעמים זה כמו שהגמרא אומרת, הוא שנה את זה ככה, כי זה היה יותר קל לזכור ככה. זה לא הברירת מחדל. כללית אני אומר כל מילה במשנה מדויקת. לפעמים אני אומר, בסדר, כנראה, אני לא, אין לי מה לדייק מפה, כנראה שזה היה צורת זיכרון טובה. אבל זה לא הברירת מחדל שלו. יש תשובות שאני נותן בלית ברירה. זו ואין צריך לומר זו. אז למה אמרת אותה? זה דוחק, נכון? לפעמים הם שניות להיות ככה. אבל זה לא לכתחילה. רב יוסף אמר, מה יד שיעבור הפסח עד שיעבור שליח ציבור ראשון היורד ביום טוב ראשון שפסח? ואז אותו דבר כמו המשנה, עד שיעבור הפסח, אין הכוונה פסח עצמו יעבור, אלא עד שיעבור שליח שפסח. ופה דיברנו בעריכות מה פירוש המילה הפסח. ודיברנו פה על החלות שבשליח הציבור, ודיברנו על החלות שיש בשליח ציבור של ראש חודש, שלפי הרמב״ם זה החלות של ראש חודש בתפילה. ורצינו לדייק פה האם נאמר אותו דבר גם בפסח, שבגלל זה זה יקרה עד שיעבור הפסח, שיש חלות של אתם, עם ישראל מקדש הזמנים, שאלנו מה קידוש הזמנים, והיה לנו פה כמה הוכחות, או לפחות הווה מינות להוכחות, שיש פן של קידוש הזמנים גם בקידוש של החג עצמו. אמר לאביי, אז אביי מקשה על רב יוסף, שאלה ביום טוב מעיקה? מה זאת אומרת? אתה אומר שאתה שואל גשם עד יום טוב ראשון של פסח. ביום טוב ראשון אין שאלה, אין לך 18. אמר לי, אין, שואל מתורגמן. כי מתורגמן שואל דבר שאינו צריך לציבור, אלה מחברת כדאולה. זה כבר אומר, בסדר, הפשט של רב יוסף לא עומד. רבא אמר, מה עד שיעבור הפסח? עד שיעבור זמן שחיטת הפסח, עד אחר צהריים של פסח. אנחנו דיברנו אז שיש חג הפסח וחג המצות. חג הפסח זה י' ד', חג המצות זה מיטת ו'. וכתחילתו כן סופו. מה תחילתו מזכיר אף פי שאינו שואל? אף סופו מזכיר אף פי שאינו שואל. זאת אומרת, במנחה האחרונה, בערב פסח, אתה מזכיר ואתה לא שואל. אמר לי אביי, ביש, למה תחילתו מזכיר? אז קרא נמיר צו שאלי, אלא סופו מהיר צו שאלי כה? מה היגיון בזה? כפי שהסברנו בהתחלת המסכת. אז קרא היא הכנה לשאלה, אלא מחברת כדאולה, גמר חוזרת לאולה. ופה נעמוד, נעבור לחינוך.